טוב, שלום לכולם, בוקר טוב, בוקר מאוחר קצת. היום יום ראשון חז בסיוון תשע"ט, יום הראשון לפרשת קורח, ואני רוצה לדבר בזמן הקצר שיש לנו, כחצי שעה, על העניין הזה של קורח ועל מימרה, שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא בדף כ"א עמוד א', קנאת סופרים, יודעים את ההמשך? לא שמעתי.
תשרף.
תרבה חוכמה. ובאמת, כשאנחנו מתבוננים על העניין הזה של קורח, הטענה של קורח, וכל המחלוקת שהוא מעורר, ואנחנו מתבוננים בדברי רבותינו זיכרונם לברכה, במדרש. אנחנו מוצאים מדרש מאוד מאוד מעניין. וכך אומר המדרש במדבר רבה, פרשת קורח, אומר חכם גדול היה קורח ומתועני הארון, שנאמר ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם קורח וניצר בן קהת. זאת אומרת שלמעשה אנחנו רואים את שבחו של קורח, שהיה מנושאי הארון. אתם יודעים מה פירוש לשאת את הארון הקודש ולצאת בחיים? הרי עוזה רק נגע בו ומת. והנה קורח מנושאי הארון היה והיה חי. זאת אומרת, בעל מדרגי היה בפשטות. ולכן באמת יש לאור דברי המדרש הזה שאלה, איך יכול להיות שאדם במדרגה כזו גדולה מגיע לקנאה ולרדיפת כבוד בצורה כל כך כל כך משפילה? זה לא מתאים לאישיות המדוברת. שמעתם פעם על רבי ירוחם ליבוביץ', אחד מבעלי המוסר? שמעתם עליו? כן, יופי, חשבתי שפעם ראשונה אני אשמיע לכם. בספרו דעת תורה הוא כותב, אבל הדברים הם כפי שאנחנו למדנו וביארנו, כי כל החילוק בין מחלוקת בית שבת הלל ושמאי למחלוקת קורח ועדתו היה כי אם בטהרת הכוונה, אבל עצם המעשה, עצם בקשתם ורדיפתם לכהונה, מעשה קדוש וטהור היה. פילה פלוי. כלומר, באמת לרצות להיות אדם קדוש, אדם טהור, זה דבר נכון. וזה דבר חיובי. והיה, אומר הרב ירוחם, ואילו הייתה כוונתם לשם שמיים, הייתה מחלוקתם אהוב ונחמד לפני המקום, כמו מחלוקת בית שמאי ובית הלל. עד כדי כך. כשאנחנו מתבוננים במשנה והערות, בפרק ה', משנה ט' ז', מה, איזו מחלוקת לשם שמיים ושלא לשם שמיים. אנחנו מתבוננים ואנחנו מיד אומרים, כן, קורח, 250 איש. אוי, 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 לא, אומר רבי ירוחם, הדבר שלהם, הרצון שלהם להיות כהנים, משרתי עליון, עם מחשבה אמיתית, נכונה, חיובית. אלא שהשאלה היא, מה הכוונה? מה התוכן הלבבי ולא תטו אחרי לבבכם השלהם? ולכן הוא ממשיך ואומר, וגם שאמרו חז"ל עליו, כי נתקנה בנשיאותו של ניצפן בן עוזיאל. זה התנחום, הרש"י מביא את זה. לא נתרגם זה חד ושלום כפשוטו. מה, הוא קינא שיש לו וולבו? הוא קינא שעכשיו יש לו איזה ג'יפון? לא יודע מה, או מלווים, אנשי שבת? מה הוא קינא? אומר רבי ירוחם ליבוביץ' שלא קינא באוטו ולא במשרה ולא בשאר העניינים שיש לשרים ונשיאים. אלא אומר כי נצטער קורח על משרת הנשיא שהגיע לליצפן בן עוזיאל, ומזה יצא מחלוקת על משרה שנייה של כבוד ועיקר, חלילה וחלילה לשוקן, אלא בירות קורח את הארון קרוב לשם מאוד, ביקש כהונה, כי ביקש גם הוא להיות קרוב לקודש ברוך הוא, וזה בוודאי דבר טוב מאוד, והוא עניין קינת סופרים תרבה חוכמה, וכן מצינו בצדיקים לעתיד לבוא. זה גמרא במסכת בבא בתרא בדף ה' עמוד א', אומרת הגמרא שכל אחד ואחד נכווה מקופתו של חברו, ולא מפני שמצטער במה שחברו קרוב לקודש ברוך הוא, אלא שמצטער במה שהוא רחוק מקודש ברוך הוא, וזו קינה קדושה בוודאי. וואו, לפי דברי הרב ירוחם לייבוביץ' אנחנו רואים מימד חדש בהתייחסות אל קורח, מימד חדש בהתייחסות של עם ישראל שלנו כמי שמתבונן על הדברים שקרו בעבר ל-250 איש מבחיבי הכתורת. הם רוצים להתגרב לקדש ברוך הוא, כלומר המניע שלהם היה מניע חיובי, מניע של קרבת אלוהים לידו. קורח מתקנה מהארון בקרבתו לקדש ברוך הוא, ואם כן, למה קרה מה שקרה? אבל יותר מזה, בוא נצא צעד נוסף. חבר'ה, אנחנו כועסים על קורח או לא? מה אתם אומרים? יש כעס על קורח? ודאי, תסתכל, כל הפרשים, כולם. אני רוצה לשאול שאלה. אהרון הכהן לא היה לו אותו קטע? אהרון הכהן לא התקנה? למה נסמכה פרשת קורבנות הנשיאים לפרשת המנורה? שכחנו את רש"י? שכחנו או לא שכחנו? מה אתם אומרים? שכחתם כבר את רש"י לפרשת בעל אותך? לא שכחתם. מה אומר רש"י? שנתקנה אהרון בקורבנות הנשיאים ושהוא לא יקריב. רגע, זה בצדק? שהקדוש ברוך הוא אומר לו שלך גדולה משלהם, ואצל קורח ותבלע האדמה את כולם ותפתח הארץ את פיה. מה הולך כאן? ממשיך רבי ירוחם ואומר, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אשר אהרון חנוכת הנשיאים חלשה על דעתו, כשלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שיטו, אמר לו קודש הבריחו חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. נו, אנחנו רואים, אז גם הוא מתקנה, הוודאי הקנאה הקדושה לא מאשר הנשיאים הקריבים חד ושלום, אלא מאשר הוא אינו זוכה להתקרבות הזו לקודש ברוך הוא, ותוקף זו הקנאה והתשוקה נורא מאוד עד כדי חלישות הדעת. והוא ממשיך ואומר רב ירוחם, הוא סוד העניין אשר בצדיקים, שראינו בגמרא בבא בתרא ע"ה, שכל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו. אומר רב ירוחם, זה נכווה ממש. למה הפסוק אומר בשיר השירים, כי הקנאה רשפיה רשפי אש שלהבת יא, הכוסף והתאווה במוכניות אין שיעור, עד שדוד המלך בספרו ספר תהילים בפרק סמך ג' אומר, צמא לך נפשי, קמא לך בזרי, מה זה דעת? זה צמאון ממש, לא כמו שאתה צמא לקוסקולה, קילי, ספרייט, זה צמאון הקלות הנפש. איך אפשר הפסוקים אתם זוכים? וארץ מצילה ועייף בלימי. אולי כבר תראה את המנגינה. זה כמו האדם שנמצא במדבר והוא צמא מאוד, ונפשו יוצא למים. אז אם כן, מה אנחנו רואים על המימד החדש? בהתייחסות לקורח שרוצה גם כהונה. צריכים להתבונן. זה לא כפשוטם של דברים, לפחות לא דיברי רבי ירוחם. יותר מזה. מה פירוש קנאת סופרים בכלל? מה החשיבות של קנאת סופרים? יש מאמר מאוד מאוד תמוה של רבותינו זיכרונם לברכה בהתייחס למשה רבינו. ויאמר השם אליי, כך אומר משה רבינו פרשת ויתחנן, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אומרים חז"ל, אמר רבי לוי, כך הגמרא, מי שרוצה לעיין בסוטה דף י"ג עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רבי לוי, ברב בישר, ברב בישרו. מה פירוש? ברב בישר, אמר להם אצלנו בפרשה, רב לכם בני לוי, ברב בישרו, רב לך, תוסף לדבר אליי בדבר הזה. מוכר לנו העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. יהודה השולח הגדיע עזים את הכותונת ואומר הקרנה, ותמר אומרת לו הקרנה, למי הפתילים, למי החותמת. כלומר, לפי הדרשה של רבי לוי, משה רבנו נענש על כך שאמר לקורח ועדתו רב לכם בני לוי, והעונש שלו היה שכאשר משה רבנו מבקש מקודש הבריך הוא שימחה לו על החטא ויאפשר לו להיכנס לארץ ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא רב לך, אל תוסף לדבר אל היום בדבר הזה. וכך באמת נמצא במדרש. אומר המדרש בפרשה שלנו, רב לכם בני לוי, אמר קודש הבריך הוא למשה, את מחית בחוטרה, כלומר אתה היכת במקל, ובמה דמחית את לקי, ובמה שאתה היכית אתה לוקה. את אמרת רב לכם בני לוי, למחר אתה שומע רב לך. פילפלוי. כלומר המדרש הזה מחייב אותנו להתבונן ולהבין לעומקו של מדרש, כדי שנצא מתוך פרשת קורח בצורה הרבה יותר מבוססת מציאותית לחיינו אנחנו. כי היום אין חולקים לא על הכהונה ולא על הלוויה. מה מצאו חכמים זיכרונם לברכה? מה מצאו רחמים דופי בדברים שאומר משה רבנו לעדת קורח, רב לכם בני לוי? למה מגיע למשה רבנו להיענש על הדברים האלה? ובכלל, מה הקשר בין אמירתו רב לכם בני לוי לתגובת השם רב לך על תוסף? איך התגובה הזו של קודש הבריחו ואיסור הכניסה לארץ זה מידה כנגד מידה? לא מבין. הרב יהודה לב חייסמן, גם כן מגדולי חכמי המוסר, אומר את הדברים הבאים בספרו אור יהל בחלק הראשון. אומר הרב יהודה לב חייסמן, ומה הוא רב לכם בני לוי? כלומר, די לכם בכבוד וגדולה שבידכם. איפה לומדים את זה? שנאמר קודם, המעט מכם כי הבדיל אלוקי ישראל אתכם. כבר הנה כבר, במילים הללו אנחנו מקבלים ביאור על המעלה הגדולה שיש לבני לוי, גם כך. ולמה הם צריכים יותר מזה? ממשיך הרב גידמן ואני קורא את דבריו. הרי שביאר להם המעלה הגדולה שיש להם מבני לוי, ומה הם צריכים גדולה יותר מזה? אבל בשמיים מחשיבים ביטוי זה לפגיעה בכבודם. למה? על כורחה צריך לומר, כי עצם בקשת מדרגה יותר גדולה ראויה היא להם וצריכה לכל אדם. כמו שאמרו חז"ל, קינת סופרים תרבה חוכמה, אלא שבהם דיברה מידת קנאותם לקנטר את הארון ולא לבקשת הדרגה יותר גבוהה לנפשם. ונדבע משה רבנו על דיבור זה של רב לכם שאינו במקומו. למה זה אינו במקומו? כי בבקשת האמת אין לומר די, ואף במדרגה יותר גדולה שתהיה רב לו לאדם, ככל שאדם רוצה יותר גדולה, יותר קדושה, יותר קרבה לקדוש ברוך הוא, אין בזה די. ולכן כשביקש משה רבנו להיכנס לארץ, כבר אמרו חז"ל, וכי לאכול מפיה הוא צריך, אלא שרצה מדרגה יותר גדולה שייכנס בקדושת הארץ אשר עיני השם אלוהי חווה. אם כן, במידה שמדד מדדו לו, אתה משה רבנו כשבאו בני לוי וביקשו למדרגה גבוהה יותר, מה אמרת להם? רב לכם, גם אתה שתרצה מדרגה גבוהה יותר יגידו לך רב לך. אומר רב יהודה חיסמן, והזכיר לו הקדוש ברוך הוא מה שאמר להם רב לכם בני לוי, שאין להם לבקש גדולה יותר מזו שישנה בידם. וגם קודש הבריך הוא עונה לו, אינך צריך לי גדולה יותר, ומדדו לו מידה כנגד מידה. ואלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, הרעתה תורה היא ללמד האדם דעת. כלומר, במילים הללו של רב לכם בני לוי משה רבנו מבטל את הרצון של כוח ועדתו לזכות לעלות במדרגות של קדושה בעבודת השם, בקרבת השם בלי טוב. והדבר הזה פסול. כשבא מישהו ואומר שהוא רוצה להתקדש יותר, אתה לא תגיד לו רב לך. עצם הרצון להתקדש, עצם הרצון להתאר, עצם הרצון לגדול בעבודת השם, אסור לעצור אותה. ולכן מידה כנגד מידה, אסור לו. זה נורא. ואלמלא מקרא שכתוב הייתי חושש לומר, אבל זה כתוב. ולכן בהמשך המהלך אומר רבי יהודה חיסמן, מה היה מצד שני נקודת החולשה? תעשה רגע את ה... מהי נקודת החולשה בתביעה של כוח ועדתו? בכל זאת, מה היה שם? ולכן אני רוצה, וזה אולי הדבר החשוב ביותר לנו לחיים, לקבל כלים איך לדעת האם אנחנו דורשים קרבת אלוהים טוב או חד ושלום, זו נגיעה בכבוד ושררה. ואז היא לא נכונה. והרב חיסמן אומר, אלא הוא סוד העניין. אין בין גיהנום לגן עדן לקרחות השערה, כך יש לנו בילקוט שמעוני. המעבר בין גן עדן לגיהנום זה שערה, שיש לנו בראש כזה עובי. דק. וידוע כבר הפתגם שהדרך אל הגיהנום מלאה כוונות טובות. כן, יש כזה שלטים, כן, אתה מגיע למעלה שלטים, מי שהיה לו כוונות טובות, הולך לפי השלט, ואז הוא הולך, 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 מגיע לגיהנום. רגע, מה קורה? אומר רבי יהודה לייב חיסמן, סוד העניין הוא של אין בין גיהנום לגן עדן אלא כחוט השערה, שסוף כל סוף גם בפסגת זו הקדושה, הקדושה של קנאת סופרים תרבה חוכמה, בתכלית הרדיפה לקרבת השם, גם שם יש פתח ליצר הרע. מקנאה הקדושה, שהוא הצער בחסרונות, אפשר שתצא חוט השערה, קנאה על יתרון חברו, להצטער במה שחברו קרוב לקודש ברוך הוא. כלומר, אם הדרישה לקדושה הייתה נקייה, זה משהו אחר. אם המניע היה מתוך באמת דרישת קרבה, מתוך חסרוני שלי ולא מתוך יתרונו של חברו, זה היה מעולה. זו קנאת סופרים תרבי חוכמה, אבל בדרך כלל אצל האדם יש אפילו חוט השערה של קנאה, איך הוא ואני לא. מה פתאום הוא ואני לא? וחוט השערה זו היא אשר הכשילה את קורח ועדתו. ולכן חז"ל קראו לה לא לשם שמיים. ולכן מכאן אנחנו לומדים על הלשמה של המדרגה שנקראת קרבת לשם. אבל הכל עומד על חוט השערה. כי התורה, כך אומר הרב יהודה לב חיזמן, מגלה לנו התורה כי כגודל החשק הקדוש לעליות רוחניות, כן גדולה מאוד הסכנה מחמת חלות היצר שבאדם. ולכן במקומות הללו לפתח חטאת רובץ, להיות עובר על הגבול בין קדושה לטומאה, להיות טועה ומחליף בין קנאה לקנאה, בין קנאה לעלייה רוחנית, לקנאה של אגואיזם, של אנוכיות. ולכן אמר להם משה רבנו, המעט מכם כי יבדיל אלוהי ישראל אתכם ועדת ישראל להקריב אתכם אליו, וביקשתם גם כהונה, עברתם על המידה, רדיפתכם ליתר קרבות אל השם יצאה מן הגבול. ומי יכבוש ומי יחדול, אומר רבי אלוהים, כי אין בין גיהנום לגן עדן אלא כחוט השערה הוא עניין הזרה, ולא יהיה לך כקורח ועדתו. הרדיפה לכהונה, להתקרבות השם יותר מן המידה, גדולה הסכנה להיות סוף סוף ככוח ועדתו. וואו, אז לא הבנתי, קנאת סופרים זה דבר טוב או לא טוב? דבר מצוין, זה דבר נפלא, דבר חיובי, דבר הכרחי למי שרוצה באמת להיות קרוב לשם, שרואה את המדרגה של חברו, אומר מתי יגיעו מדרגתי למדרגתו, אבל נטו זהו, בלי למה הוא, איך הוא זכה ואני לא, ומה פתאום וכו'. אלא מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, בלי קשר אליו, אלא החבר שלי שנמצא במדרגה גבוהה יותר, הוא המעורר, הוא הדוחף, הוא הגורם לי לקנא קנאה טובה, קנאה חיובית, קנאה קדושה. אבל צריך זהירות, כי שם כחוט השערה יש קנאה שמובילה ותפתח האדמה את פיה. לכן צריך לדעת איך מתנהגים בדרישת קרבת השם. צריך מאוד להיזהר בקנאת סופרים תרבי חוכמה, כי חז"ל נותנים בעצם רשות להשתמש בקנאה, קנאת סופרים, אבל למטרה חיובית. אחד הדברים המעניינים שכותב רבי ישראל מסלנץ על העניין הזה של ניצול הכוחות הטבעיים של האדם, בין היתר זה לנצל את כוחו של יצר הרע, כי יצר הרע זה אנחנו, זה לא איזה מישהו ששולחים לנו בחבילה, זה לא וירוס שבא מבחוץ, זה כוח פנימי של האדם עצמו. וכך הוא אומר, אחד העקרונות החשובים שצריכים ללמוד מיצר הרע, אומר הסלנטר, לעשות ממנו, מי זה ממנו? יצר הרע. נלמוד את דרכיו, ניקח לנו למופת להחזיק במוסר ולא נרף, לגדלו ולהדירו, להדגישו במלבושי התאווה המדומה, למען ישלוט בו השלו בשמה, אשר ממנה יבוא על ישמה הצרופה. וכל אשר יכבד עניינו, עוד היא כי לא דיבר, כסליחה, כי לא דבר רגו, לחיותינו כיום הזה, למען נלמד עצמנו לכבוש את אהבותינו, ולאהבת רענו, להטוטם את דרכי השם ותורתו. בצדק, משפט ומישרים בכל מידה יקרה. ובזה נמצא חן ושכל טוב בין אלוהים ואנשים. הסבר. אומר הסלנטר, צריך ללמוד להשתמש בתאוות, בכבוד, במידות השליליות, על מנת להתחזק בלימוד מוסר. המטרה העליונה של האדם היא להציל את עצמו מלטבוע בים הגדול של התאוות. וצריך לדעת איך לשחות בים הזה והשחייה בים הזה בלי מוסר, זו תביעה. לכן כל האמצעים שיכולים לחזק את האדם בלימוד המוסר הם הכרחיים, אפילו אם מדובר במידות מקולקלות. כלומר, ללמוד שלא לשמע בתחילת הדרך, ובהמשך, ככל שהוא יתקדם ויתמיד בלימוד המוסר, הוא יישר את המידות שלו. ואז הוא יהיה לשמע. זה קנאת סופרים תרבה חוכמה. יכול להיות שבתחילת הדרך כמו קורח, יהיה לנו מגיעה של כבוד, של תאווה למשרה, לרכב, לסוכנים ששומרים אותך, למשכורת שמנה. אבל אם זה יעצר שם, אתה בדרך אל הגיהנום. אם זה לא יעצר שם, אלא אתה תמידות תלמד ותפנים ותייצר, ממילא אתה תתיישר. ואז זה יהיה באמת דרישה לקדושה וטהרה כמו שצריך. הרעיון הכללי, אם כן, שקנאת תורמים, קנאת סופרים תרבה חוכמה, פירושו שיש קנאה ויש קנאה. אם האדם מתקנה במדרגותיו של חברו מצד מתי יגיעו מעשיי, וזה נקי, זה נפלא. אבל היא נכנסה שם נקודה קטנה של למה הוא ולא אני, ואני רוצה את הכבוד שמקבלים במדרגה הזו, הרי זכות השערה שמבדילה בין קנאה חיובית לקנאה שלילית. אז אם כן, קורח ועדתו בדרישת אלוהים שלהם להתקרב בעבודת השם הייתה חיובית. מה שהכשיל אותם זה הרדיפה אחר הכבוד המשתמע מהמשרה שאותה הם רצו. שכל אחד ואחד יבדוק את עצמו בדרישת אלוקים שלו, מדוע הוא רוצה ומה הוא מצפה לקבל מהקרבה שאותה הוא ירכוש, ולפי זה יבחן האם הוא כהלל ושמאי או חס ושלום כקורח ועדתו. לא קל לבחון, כי אין אדם רואה נגיע עצמו, אבל הרבה יותר קשה לעשות את זה מתוך בור של ותפתח האדמה את פיה. עד לפני שנופלים לבור, עדיף לפקוח עיניים ולבחון כשנמצאים על קרקע מוצקה. תחינה נעימה.
תודה רבה.
שבת שלום.